ערב שבת קודש פרשת קדושים היה היום הראשון של חזרה לארץ אבותינו ברישיון האומות. אותו פקיד בריטי שהחליט שהמנדט הבריטי מסתיים ב-15 במאי 1948, הוא ודאי לא ידע שזה ערב שבת קודש פרשת קדושים. ובפרשה נאמר בקטע הראשון, ואומר לכם אתם תרשו את אדמתם ואני אתננה לכם לרשת אותה ארץ זבת חלב ודבש, אני השם אלוקיכם אשר הבדלתי אתכם מן העמים. בורא עולם מסובב כל הסיבות, דאג שהיום הראשון לחזרתנו לארץ יהיה בדיוק עם ההבטחה האלוקית, אתם תרשו את אדמתם, ואני אתננה לכם לרשת אותה, ארץ זבת חלב ודבש. אני אנסה לראות היבט אחד, איך באמת זוכים לרשת את הארץ. נלך לאט לאט, נראה את הדברים מראשיתם, עד ימינו אנו שלנו. עם ישראל לדורותיו תמיד התפלל, מתפלל והתפלל לשנה הבאה בירושלים הבנויה, ותחזנה עינינו בשובך לציון. חזרה לירושלים, פירוש הדבר, חזרה להר המוריה, חזרה להר מרום הרים, למקום של ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. במקום הזה, בהר המוריה, בתחילת הדרך, קרו שני דברים. אברהם אבינו הולך לעקדה, בשלב מסוים הוא שואל, כפי שחזל אומרים, את יצחק, אתה רואה פה משהו? הוא שואל את הנערים, ישמעאל וליעזר, אתם רואים משהו? הם אומרים, רואים שמיים ואר. יצחק אומר, רואים שמיים, רואים ענן על ההר. אומר אברהם, גם אני רואה ענן על ההר. ישמעאל ואליעזר לא רואים, שבו לכם פה, ואני והנער נלחת כה ונשתחווה ונשובה עליכם, כפי שנאמר בקטע השני. זאת אומרת, הפעולה הראשונה שנעשתה בהר מרום הרים, בהר המוריה, הייתה השתחוויה. אני והנער נלחת כה ונשתחווה ונשובה עליכם. בהמשך, שאברהם מוריד את יצחק מהמזבח, ובמקום זה נאמר בסוף הקטע השני, וישא אברהם את עיניו וירא, והנה איל אחר נחז בסבך בקרניו, וילך אברהם ויקח את האיל ויעלהו לעולה תחת בנו. הדבר השני שנעשה בהר, מלבד השתחוויה, הקרבה, דהיינו הקרבתו של האיל. ומאותו רגע לעולם ועד ולנצח נצחים, שעולים להר המוריה, עולים למקום המקדש, עולים כדי לעשות שני דברים, השתחוויה והקרבה. והנה לנו הרמב״ם בתחילת הלכות בית הבחירה בקטע השלישי כותב לנו, מצוות עשה לעשות בית להשם, מוכן להיות מקריבים בו קורבנות. מהי המצווה? בית שמה יעשו בו? מקריבים בו קורבנות, והדבר הנוסף, חוגגים אליו שלוש פעמים בשנה. מה זאת אומרת חוגגים? מה, רוקדים? זה לא בדיוק חגוגים? חוגגים, מביאים קורבן חגיגה, זה כלול כבר במקריבים בו קורבנות. אז מה זה חוגגים? איך בדיוק חוגגים? זה אנחנו יודעים היום שאין לנו מקדש, אבל יש לנו תפילה במקום המקדש. מה אנחנו מבקשים מבורא עולם ברגלים? נאמר בקטע הרביעי, ואבינו לציון עירך ברינה, ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם, ושם נעשה לפניך את קורבנות חובותינו. דבר ראשון מבקשים לחזור להקריב בהר המוריה. דבר נוסף, בקטע החמישי, בעוד פסקה, בתפילת המוספים, ושם נעלה ונראה ונשתחווה לפניך בשלוש פעמי רגלינו. הנה לנו מה אנחנו מבקשים, לחזור להקרבה והשתחוויה. אז חוגגים אליו שלוש פעמים בשנה, הביטוי של החגיגה זה ההשתחוויה. פירוש הדבר, אנחנו רואים תמיד בחז"ל שמדברים על השתחוויה, ישנם שני סוגים של השתחוויה. סוג אחד, משתחווים ואומרים תודה. סוג שני, משתחווים ומבקשים את מה שעדיין אין. וגם את זה אנחנו רואים היום, יום יום, בתפילה שלנו. מצד אחד, בקטע השישי, מודים אנחנו לך, שאתה הוא השם אלוקינו ואלוקי אבותינו לעולם ועד. צור חיינו, מגן אישנו, אתה הוא לדור ודור. נודה לך, אספר תהילתך. חיינו המסורים בידיך, ניסיך, נפלאותיך וטובותיך, שבכל עת. ואז מה? ערב הבוקר וצהריים, מודים אנחנו לך. תודה, תודה, תודה. ובהמשך התפילה, נפילת אפיים, בקטע השביעי, רחום וחנון חטאתי לפניך, השם מלא רחמים, רחם עליי, וקבל תחנוני. הנה לנו שתי השתחוויות של תודה ובקשה. מעניין שמנעניים את הלולב בחג סוכות, נוהגים קצת להתכופף. מתי מנעניים את הלולב? הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, תודה ועוד פעם תודה, ואנה השם, הושיע נא, בקשה. שבת, בורא עולם בא לביתנו, לכן מסדרים את הבית, מנקים את הבית, את כל החדרים, המלך מגיע. ברגלים אנחנו הולכים אליו. הבית מסודר פחות או יותר, זה לא כל כך משמעותי, כי אנחנו הולכים אליו, סוגרים את הבית. עולים לרגל, אבל בשבת הוא מגיע אלינו. אז בכניסה לשבת, אומרים את מזמורי קבלת הפנים למלך מלכי המלכים. מה אנחנו אומרים בקטע השמיני למעלה? רוממו השם אלוקינו והשתחוו לאדום רגליו. מבקשים, מתחננים. ובהמשך, רוממו השם אלוקינו והשתחוו להר קודשו. מודים על מה שהוא כבר נתן. אז הנה לנו השתחוויה שמלווה אותנו בתחנות שונות. השתחוויה של בקשה והשתחוויה של הודעה. וזה המפתח לכל ברכה ולכל הצלחה. אומרים חז"ל בקטע התשיעי, אמר רבי יצחק, הכל, שכתוב הכל, זה הכל, בזכות השתחוויה. אברהם לא חזר מהר המוריה, אלא בזכות השתחוויה, שנאמר נשתחווה, ואז מה? ונשוב. ישראל לא נגלו אלא בזכות השתחוויה. ויאמן העם, שמשה מבשר על הגאולה, מה הייתה התגובה? והגדו והשתחוו. תורה לא ניתנה, אלא בזכות השתחוויה, והשתחוויתם מרחוק. חנה לא נפקדה, אלא בזכות השתחוויה, והשתחוו להשם. גלויות מתכנסות, והיה בהם ההוא התעקע בשופר גדול, והשתחוו להשם. בית מקדש נבנה, רוממו השם אלוקינו והשתחוו. תחיית המתים, בואו נשתחווה ונכרע לפני השם עושינו. כל טובה, כל ישועה, כל ברכה, כל הצלחה. הכל בזכות השתחוויה. זה המפתח. וזה המפתח תמיד לצעוד עוד צעד ועוד צעד לקראת הגאולה. איך באמת זוכים לא רק לומר, אלא גם להרגיש וגם לחיות חיים של השתחוויה. חיים שבהם אנחנו תמיד מודים וגם מבקשים. יש מורכבות, יש קשיים, יש שאלות, אבל לרגע, לרגע לא מפסיקים להודות ולבקש. איך בונים חיים כאלה? נאמר, בתהילים, דוד המלך מלמד אותנו בקטע העשירי, יראו ישרים וישמחו, וכל עוולה קפצה פיה. מי חכם וישמור אלה, והתבוננו חסדי השם. מי הוא החכם שיודע לשמור את המתנות הטובות שהקדוש ברוך הוא נותן לו? מי שיודע להתבונן בחסדי השם. מה זה להתבונן? בהבנה פשוטה, שטחית, ספונטנית, להתבונן, זה להסתכל, זה לראות את חסדי השם, ממש לא. כי בלשון הקודש, ורק בלשון הקודש, שמסתכלים, יש סוגים שונים של הסתכלות. יש לראות, ויש להביט, ויש להסתכל, ויש גם מה להתבונן. לראות זה לגלות דבר חדש. להביט, להמשיך לראות את מה שגילינו. איך אומר הפסוק בקטע 11? ראה השם והביטה. הקדוש ברוך הוא, בוא תראה, אבל תמשיך לראות כביכול את מה שגילית. את מה שקורה פה. ראה והבט. להסתכל זה לראות פרטים. עקביה בן מהלל אומר בקטע ה-12, הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה. אין אתה בא לידי עבירה. לראות את הפרטים. להתבונן זה היכולת לחבר פרטים לתמונה הגדולה. מי שחי רק בתמונה הגדולה חי באוויר. תלוש. מי שחי רק עם הפרטים חי סגור, מצומצם. השילוב בין הפרטים והתמונה הגדולה, זה המפתח להשתחוויה, ומכוח זה לברכה הגדולה, שהכל בזכות השתחוויה. יש יום אחד בשבוע, שיש לנו את המיומנות, את הנלג' להתבונן, יותר משאר ימים, וזה שבת. כי מה קורה לנו כל השבוע? אנחנו עם דף, רושמים מה לעשות, מה עשינו, מה שכחנו, מה אחר כך, רשימות, כל הפרטים. שבת, רואים גם את התמונה בגדול, ומחברים את זה לכל הפרטים של השבוע. זה השבת. מי חכם וישמור אלה, מי שיודע להתבונן בחסדי השם. מי שיודע לחבר את הפרטים עם התמונה הגדולה. והקדוש ברוך הוא ברוב חסדה ורחמיו לא תמיד שמים לב לזה. כל מתנה טובה שהוא נתן לנו, הוא נתן אותה מתי? בשבת. ואם הוא לא נתן אותה בשבת, ליום יקראו שבת בתורה. פסח היה ביום חמישי. אבל פסח נקרא בתורה שבת. איך אנחנו אומרים כל לילה? וספרתם לכם ממחרת השבת. מה ממחרת השבת? מה, ביום ראשון? לא, יצאנו ביום חמישי. פסח זה שבת. הצדוקים אומרים זה יום ראשון. אצלנו זה שבת. זה הייתה יציאת מצרים. קבלת התורה, כולי עלמא מסכימים, זה היה בשבת. לכן כל דיני קבלת התורה מופיעים גם במסכת שבת. וכל שבת בבוקר אנחנו אומרים, ישמח משה במתנת חלקו, ושני לוחות אבנים, הוריד בידו וכתוב בהם שמירת שבת. למה אומרים את זה כל שבת? כי בשבת קיבלנו תורה. ויהושע, העיר הראשונה שכובשים בכניסה לארץ, הייתה יריחו. והיא נכבשה מתי? בשבת. ואמר יהושע, מה שבת קודש להשם? כך יריחו, כולה יהיה הקדש. רק היה שם איזה אחן שלקח וקלקל את הכל. וגם חזרנו הביתה. אי באייר. תשח"ח. 15 במאי, 48. היה ליל שבת קודש, חצות לילה. נגמר המדת הבריטי. למה הוא נגמר ב-15 במאי? יכול להיות שאותו פקיד בריטי מקבל משכורת פעמיים בחודש. בראשון וב-15, ב-15 וב-30. אז עכשיו חוזרים הביתה, עד שהוא יקבל את החלק השני, כבר יהיה בחזרה באנגליה. לא יודע למה. אבל הקדוש ברוך הוא עצר לו את היד. איפה הוא עצר לו את היד? בערב שבת קודש, לא 15 במאי. ערב שבת קודש. כי מתנה הקדוש ברוך הוא אומר, אני נותן ביום שיש לנו את היכולת להתבונן. ולראות את הפרטים עם התמונה הגדולה. ואז לא נבלים. יש שאלות, יש מורכבות, יש דברים לא ברורים. אבל כשרואים את המכלול עם הפרטים, ממשיכים, מתקדמים, כי יודעים שנמצאים באמת בכיוון הראשון, בכיוון הנכון. זה בעצם מה שאומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, כשהוא שואל אותו, במה אדע כי ירשנה? אתה מבטיח לי, אתה תלמד אותי איך. אתה רוצה באמת לדעת איך אומר לו הקדוש ברוך הוא? בוא תקשיב. כך עגלה משולשת, עין משולש, תור וגוזל, תוותר אותם, חושך, אימה, אפלה, דם, פחד פחדים, מפחיד. ביום ההוא קראת השם ברית עם אברהם. מה ביום ההוא? הרי זה לילה, אימה, חשיכה, אפלה. איזה יום? זה הלילה. מה זה ביום ההוא? תלמד אותם. מה שנראה לילה וחושך ומורכב, מוביל ביום, מוביל היום. ככה היה גם ביציאת מצרים. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? שבליל 15 נספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים, שנאמר, והגעת לבנך מתי? ביום ההוא. מה ביום ההוא? אמרת לנו הקדוש ברוך הוא בלילה. תלמד אותו בלילה. שמה שנראה היום לילה, מחר יהיה אור. וזה אנחנו הרי מבקשים, קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה. אז היום שבו יש את היכולת להרגיש את זה, לא רק לומר להרגיש, זה שבת. ולכן כל מתנה טובה הקדוש ברוך הוא נותן אותה בשבת. שיהיה לנו כבר בהתחלה את היכולת לחבר את התמונה הגדולה ביחד עם הפרטים. ואז נוכל לשמור. כי הרי אם לא יודעים לשמור, אז צריכים לעבוד קשה לקבל את כבר מה שהיה לנו. ואז הדרך נהיית יותר ארוכה. ולכן, שיש התבוננות, רואים דבר נפלא. איך הקדוש ברוך הוא מסובב כל הסיבות. בפנימיות התורה מראה לנו דבר נפלא. לעולם יום העצמאות, חג העצמאותינו, הוא ביום ה-20 לעומר. ואנחנו יודעים הרי שכל לילה בספירת העומר, שגומרים לספור, יש כאלה שנוהגים, מופיע בכל הסידורים, לומר למנצח בנגינות מזמור שיר, ולומר אנא בכוח. וכל לילה, לוקחים מילה מלמנצח, מילה מאנא בכוח, והמילים האלה שייכות בדיוק לאותו יום. איך זה עובד? לא יודע. אין לנו עסק בנסתרות. אבל בקצת, שאפשר להבין, לפחות, בליל יום העצמאות, ליל 20 לעומר, הנה לפנינו, בקטע ה-13, באותיות הקטנות שמה, מה כתוב? ישמחו ושמרם. ישמחו זה מילה מנצח בנגינות, ושמרם זה המילה מאנה בכוח. זאת אומרת, מה המהות של יום העצמאות? ישמחו. שמחה גדולה. אבל ביחד עם זה, בקשה גדולה. שמרם. עזור לנו לשמור את מה שנתת לנו. שלא נאבד את זה. מצד אחד מודים לקדוש ברוך הוא, נשתחווה לפניך ונודה לך, אבל בו זמנית גם מבקשים שנוכל לשמור. אין גאולה בלי שמירה. צריך לסמוך גאולה לתפילה. אומרת הגמרא בברכות בדף ד', הרי בלילה, בערבית, אחרי גאל ישראל אומרים השכיבנו, לא סומכים גאולה לתפילה. אולי הגמרא סומכים. השכיבנו זה חלק מגאל ישראל. מה פירוש? גאל ישראל זה גאל ישראל, השכיבנו זה השכיבנו. מה זה חלק? כי איך השכיבנו מסתיים? ברוך אתה השם, שומר עמו ישראל עד. אין גאל ישראל בלי שומר עמו ישראל. אם אין שמירה, מאבדים את הגאולה. וזה אנחנו מבקשים. ואלה שני סוגים של השתחוויה, שלהם אפשר להגיע דרך ההתבוננות. היכולת לחבר את הפרטים עם התמונה הגדולה, ואז זוכים לכל הברכה שיש בזה. ההתבוננות הזאת מביאה אותנו להבין שבורא עולם יש לו מהלך. מהלך. אנחנו לא מבינים אותו בדיוק. אבל מעט חז"ל מגלים לנו. הנה, כמה מדינתנו, בוניה, שמסרו את נפשם עליה יומם ולילה שתקום, כל הקיבוצים והמושבים, שביניהם ישנם הרבה הרבה, שאינם שומרים תורה, אינם שומרים מצוות, הפוך לגמרי. כל החלוצים, והיה כאלה שאמרו, נו, כך בונים מדינה, צריך הרי ארץ הקודש, צריך הכל יהיה על פי התורה וההלכה. הנה היום, בחלק גדול מהקיבוצים של אתמול, היום כבר יש בתי כנסיות, יש מקוואות, קיבוץ עין חרוד, השנה עפו בו מצות. אתם מבינים מה זה? זה ימות המשיח. ימות המשיח. אז הקדוש ברוך הוא אומר לנו, ילדים שלי, אתם לא מבינים את הכל. סבלנות, יש פה תהליך, יש פה מהלך, ובונים, הקדוש ברוך הוא יש לו את הכיוון שלו, יש בהם הבנים שמחה, הוא כותב שהרבה נשמות גדולות יורדים לעולם דווקא דרך אסתר, לא דרך גלויה. כדוגמה הוא אומר למשל אברהם אבינו, אברהם אבינו, מי היה אבא שלו? עובד עבודה זרה. למה בורא עולם הוריד את אברהם אבינו דרך כזה אבא? כי אם הקדוש ברוך הוא היה מנסה להוריד את אברהם אבינו דרך אדם גדול, מידת הדין הייתה מקטרגת. מה פתאום לא מגיע? היו מוצאים כבר למה לא. אבל אם זה מגיע בכיסוי, אם זה מגיע באיזה עטיפה, נו, מה כבר יכול לצאת מזה? כלום, שום דבר. והנה יוצא אברהם אבינו. והנה יוצא עם ישראל. וככה כל הדורות. הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא עוטף דברים. מי בנה את בית המקדש השני? מי בנה אותו? צדיקים. 44 אלף עולים שהתחתנו נישואי תערובת, שהיו סוחרי סמים, כמו שכתוב, תפתחו בעזרה בנחמיה. מי הם היו? מדלת העם. קיבלו כרטיס חינם, נישוע עם עזרה לארץ ישראל. יש טרמפ, עולים על המטוס, נוסעים, למה לא? הם בנו את בית המקדש. הם. כי אם היו אולי עולים אחרים, אולי מידת הדין הייתה מקטרגת. אז הקדוש ברוך הוא עוטף דברים. שיש את היכולת להתבונן, לראות פרטים ותמונה גדולה, לא רק לגעת ברגע, אלא לראות תהליכים, אז פתאום מגלים, וואו, יש פה מהלך אדיר. מי מוביל את העולם היום? מי? אמריקה, רוסיה וישראל? באופן כלכלי, בטכנולוגיות, בכל מה שצריך. אין דבר כזה בעולם, שאומה בשנות ה-70 שלה, הצליחה לפרוץ לרמות כאלה, שאחרים אפילו לא יכולים לדמיין, לדמיין בכל התחומים. אין תחום, שלא לדבר על פירות הארץ. אם עץ של תמרים בממוצע עולמי מוציא 17 קילוגרם תמרים, בארץ ישראל הוא מוציא 71 קילוגרם. זה לא יאומן. אם דונם של כותנה בממוצע בעולם 80-90 קילוגרם של כותנה, בארץ ישראל 245 קילוגרם. איפה? יש דברים כאלה בעולם, והעולם יודע את זה. איך נראה הפרי של ארץ ישראל? לגמרי מפירי וירק של כל מקום אחר בעולם, כמו שכותב הבך, קדושת הארץ יחסת לפירות, והטעם הוא אחר. אז עינינו רואות, והאומות מקנים בנו, וככל שההצלחה גדולה יותר, גם האנטישמיות הולכת ונהיית גדולה יותר. כדי לעורר, שנבין, המקום היחיד זה ארץ ישראל. פעם היה מרכז תורה גדול באירופה, אחר כך עבר מרכז תורה גדול לאמריקה, והיום חזר הביתה לארץ ישראל, למקום הטבעי. ולכן נאמר בקטע 14, והארץ תעזב, תעזוב מהם ותירץ את שבתותיה. שואל אור החיים הקדוש, שהקדוש ברוך הוא מחליט להגלות אותנו עם ישראל מארצנו, בגלויות שהיו, מה שמה ארץ ישראל? אם עם ישראל חטא, מגיע לו עונש הקדוש ברוך הוא. למה העונש, אומר אור החיים הקדוש, לא יהיה בארץ ישראל? להשאיר את הארץ שממה, שערלים וגויים יתהלכו בה? תשאיר את עם ישראל בארץ, תעניש אותו, והוא יתעורר לתשובה. אומר לנו אור החיים הקדוש, בקטע ה-15, בפסקה השנייה, ומצינו עוד, אולי נראה בפסקה הראשונה, קודם לכן, פירוש השאלה היא בשורה החמישית, שאם ישראל חטאו ארץ, מה חטא שעבדה? שהיה לו לבעל דין להיפרע מהם, ולא תיחרב הארץ. וחורבתה היא ביציאת בניה מתוכה, ויבוא בערל ותמה, שהוא אובדן הארץ. למה? למה להוציא את עם ישראל, להניש אותם בארץ? אומר הקדוש ברוך הוא, ויאמר השם על הזמן בתורתי, שיציאת ישראל מארץ ישראל לסיבת מניעת התורה, כי לצד שאין תורה, אין חשק לארץ בישיבתם בה. הארץ עצמה לא יכולה לסבול את עם ישראל בארץ ישראל, אם זה לא מחובר לתורה. ומי היום התורם הגדול ביותר לתורה בעולם? התורם הכי גדול לתורה בעולם? מדינת ישראל. כל עולם הישיבות היום נראה איך שהוא נראה, כי מדינת ישראל כל שנה תורמת, נותנת, ועוזרת במאות מיליוני שקלים. אין עשיר אחד בעולם שנותן לתורה כמו שמדינת ישראל נותנת. לישיבות, למקומות שיוכלו ללמוד תורה. וזה הולך ומתווסף כל פעם. וארץ ישראל הולכת ומתחזקת כל פעם. אז מצד אחד אנחנו מבינים עד כמה יש חשיבות דווקא ללימוד התורה. ולימוד התורה מתחבר לארץ ישראל. למה? מה הקשר בין תורה לארץ ישראל? תורה הרי צריך לקיים בכל מקום. אז למה דווקא לארץ ישראל? כי פעמיים בלבד בכל התנ"ך כתוב את המילה מורשה. פעם אחת, כל בוקר, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. פעם נוספת, מצאנו מורשה. ביציאת מצרים, והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי בקטע ה-19 לרגע אחד, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים, וידעתם כי אני השם אלוקיכם, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. פעמיים בלבד המילה מורשה, ביחס לתורה וביחס לארץ ישראל. מה פירוש המילה מורשה? אומר הירושלמי במסכת בבא בתרא בקטע ה-15 למעלה, ואמר רב הושעיה, כל מקום שנאמר מורשה, לשון דיה. דיה זה לשון של ספק. כפי שאומר לנו הפני משה, אמר רב הושעיה, מורשה הוא ספיקה. לכל מקום שכתוב מורשה, לשון דיה, לשון קיה, לשון של ספק. שואלת הגמרא, שואל הירושלמי, מה זה? התורה זה דבר שיש בו ספק? עונה הגמרא, כן. הרבה ספקות יש בתורה. מתחילים ללמוד סוגיה. רוצים לדעת מה ההלכה. לומדים, ואז מגיעים למסקנה, זאת ההלכה. פתאום מגלים עוד מקור, עוד שיטה, עוד שיטות. רגע, רגע, לא. ההלכה היא מה? דבר אחר. אז מסתפקים, יש הרבה ספקות. איך נפסוק? ושאלות כל יום ברומו של עולם. כל הטכנולוגיות, הכל מביא לשאלות. מה נעשה? נעשה כך, נעשה כך, אולי כך. חולקים, יש ספקות עד שמגיעים למסקנה. גם ארץ ישראל יש שאלות. גם על ארץ ישראל יש הרבה שאלות. איך זה ולמה זה וכך זה? ולמה עושים כך ולמה לא עושים אחרת? ואיך היה אפשר לעשות? ומה כדאי? וכל אחד נהיה רמטכ"ל או ראש ממשלה. כל אחד כבר מחליט איך אפשר להילחם ואיך אפשר לנצח ואיך אפשר ואולי בצורה הזאת. ויש גם שאלות אחרות על הרבה דברים. על כל מיני טרור נורא שקורה, רחמנא ליצלן. ומתוך הספק, זה חלק מהתהליך, מתוך הערבוב, האי-וודאות, אבל יש את היכולת להתבונן, לא רק לראות את הפרטים, לראות גם את התמונה הגדולה, הכל נראה אחרת. רק צריך בשביל זה סבלנות. צריך בשביל זה סבלנות. וכשיש אותה, פתאום מבינים ורואים פה את התהליכים של הקדוש ברוך הוא. לכן, על ארץ ישראל גם כן נאמר, מורשה לכם, אותה נתתי לכם, נתתי אותה לכם מורשה, אני השם. אתן אותה לכם עם ספקות. אבל עם האמונה, עם הביטחון בקדוש ברוך הוא, אפשר. אם אדם היה חי בלי אמונה, ארץ ישראל לא הייתה מחזיקה מעמד יום אחד. כל ארץ ישראל מתיישבת, רק בגלל שיש אמונה, רק בגלל שיש מבט גדול, לא רק את הפרטים. רואים איזה קרוון פתאום, מה, מי יבוא פה, איזה אר באמצע כלום. והנה, מי שהולך עם האמונה, זה נהפך אחר כך ליישוב, אחר כך זה נהפך לעיר, ועוד עיר, ועוד עיר. איפה יש דברים כאלה? רק אצלנו, שיש את הכוח האמוני הגדול עם הפרטים. הפרטים חשובים, אבל לא נשארים רק עם הפרטים. גם אם לא כל פרט מסתדר ומובן, יש את התמונה הגדולה, יש את המהלך הגדול. וזה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. מה הוא אומר לנו? מה הוא מבטיח לנו? איך אמרנו? אתם תרשו את אדמתם, ואני אתן עליכם לרשת אותה, ארץ זבת חלב ודבש. אני השם אלוקיכם, אתם תרשו אותה ותגלו שארץ זבת חלב ודבש, אבל בתנאי אחד, אשר הבדלתי אתכם מן העמים. אנחנו צריכים להיות שונים מן העמים. מה זאת אומרת? כל מוצאי שבת, כשאנחנו יוצאים מההתבוננות של ה-24 שעות, מה הדבר הראשון שאנחנו אומרים שמכניס אותנו בחזרה ליום-יום? הדבר הראשון, אתה חוננתנו בתפילת ערבית, בקטע ה-23. מה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא? ותלמדנו לעשות חוקי רצונך, ותבדל אלוקינו בין קודש לחול, בין אור לחושך ובין ישראל לעמים. אנחנו שונים מהעמים, א', בין קודש לחול. מתי זה קרה בפעם הראשונה? בהר המוריה. אברהם הולך עם יצחק, והוא רואה את הקודש, הוא רואה את הענן, את השכינה על ההר. מה ישמעאל ואליעזר רואים? כלום, שמיים והר. שבו לכם פה, אני והנער נלכה עד כה. זה היה ההבדלה הראשונה, פעם ראשונה שנוצרה ההבדלה. אתם, ישמעאל וכנען, שם, ואנחנו פה. זה קודש וחול. איפה היה ההבדלה בין אור וחושך? מה זה אור וחושך? אור וחושך זה מציאות שונה. מציאות של יום היא לא לילה. מגיע לילה, לא נשאר כלום מהיום. מגיע היום, לא נשאר כלום מהלילה. זה מציאות לגמרי, מהות אחרת לגמרי. זה קרה בהר סיני. שם בורא עולם לימד את העולם כולו, שאנחנו שונים מהם לגמרי. ההבדל בין אור לחושך. זה לא שהם חושך ואנחנו אור. אפשר חוכמה בגויים תאמין. אלא שאנחנו מציאות לגמרי שונה. לגמרי לגמרי שונה. זאת ההבדלה הגדולה. שאת זה זוכרים שני הערים האלה, הר סיני והר המוריה. הר המוריה בין קודש לחול. הר סיני בין אור לחושך. ומעניין, מעניין כמה זה נפלא. אנחנו עם ישראל, יש לנו מספר ערים שמלווים אותנו כל החיים. הר סיני, שם האמונה תורה מן השמיים. הר הכרמל, שאליהו שם עומד מול נביאי הבעל, והם עובדים וצועקים וקופצים ולא יורדת אש מן השמיים. ואליהו אחר הצהריים אומר, השם הוא האלוקים, בורא עולם לשמך הגדול, ויורדת אש מן השמיים על הקורבן שלו. שידעו השם הוא האלוקים. וזה כל עם ישראל אומר, ולא מישהו אחר. שם בהר הכרמל, מה התגלה? אמונה בהשגחה פרטית. השגחה פרטית התגלתה בהר הכרמל. ויש לנו עוד הר משמעותי וחשוב, וזה הר תבור. מה קרה לנו בהר תבור? שם הייתה מלחמה מול סיסרא. שם היה ברור, מן השמיים נלחמים להם במסלותיהם. שם התברר, אין עוד מלבדו. הקדוש ברוך הוא בעל מלחמות, הוא הזורע הצדקות והוא המצמיח ישועות. אין עוד מלבדו. שלושת הערים האלו, הר סיני, האמונה שתורה מן השמיים. הר הכרמל, האמונה שיש השגחה פרטית. והר תבור, האמונה אין עוד מלבדו. ולכן איך כל לילה אנחנו אומרים, מה אנחנו מבקשים? ופרוס עלינו, מה? סוכת שלומך. מה זה סוכת? אומרים הקדמונים. סמך סיני, כף כרמל, תף תבור. פרוס עלינו סוכת שלומך. תן לנו, אנחנו מבקשים. זה השמירה שלנו. שנזכור, אין עוד מלבדו. אמונה בהשגחה פרטית ותורה מן השמיים. וזה עינינו רואות כל הזמן, בכל מיני דרכים. היחיד והציבור, האזרח והחייל, כולם, אין עוד מלבדו, תורה מן השמיים, ויש השגחה פרטית. זה הסוכה. זה השמירה שלנו. ולזה, שיש את ההתבוננות הזאת, אז גם מגלים, כי מי שמאמין בהשגחה פרטית, ותורה מן השמיים, ואין עוד מלבדו, ממילא, מאמין ומרגיש שמה שצריך זה את הביחד. להיות ביחד. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם תהיו ביחד, כל השאר אני אעשה. כל השאר יהיה עליי. אני אעשה את הכל. ערב ששת הימים, ראש עיריית ירושלים הכין, אמרנו הרבה פעמים, 10,000 ארונות קבורה. חשבו שימותו בימים הראשונים לפחות 10,000 איש. ויקברו אותה מהר. אבל כשהיינו ביחד, באחדות בלתי רגילה, כמה חודשים אחרי זה, אותו ראש עיר אמר לעם ישראל בירושלים, אל תקנו השנה עצים לסוכה, תקבלו אותם בחינם. פירקו את כל הארונות והשתמשו בהם לבנות סוכות. אומר הקדוש ברוך הוא שאתם ביחד, אני עושה הכל. זה הקדוש ברוך הוא רוצה. שלא אחד בלבד זה שאנחנו לא אחד בלבד, זה עמד עלינו לחלותינו. אבל כשאנחנו אחד בלבד, אף אחד לא יכול להתקרב ולגעת בנו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני הבדלתי אתכם מן העמים. הבדלה שעוברת ב-DNA, קודש וחול ואור וחושך. כשיש את ההבדלה הזאת ויש את ההתבוננות, אז מבינים איפה המקום הטבעי, ארץ ישראל. ותראו איך הקדוש ברוך הוא עושה את זה. פעם אנגליה הייתה המקום, אירופה, כן, רואים איך האנטישמיות הולכת וגוברת, איך היא מגיעה לתחנות שונות באמריקה, ככה קודם מרחוק קצת, שמה, מה זה, לוס אנג'לס, סנטיאגו, זה רחוק, זה לא קרוב, הקדוש ברוך הוא חס וחלילה לא רוצה להמשיך את זה, אבל הוא מראה לנו בחוש, הבית זה ארץ ישראל, מראה לנו בחוש, ופה דברים משתנים בעולם שלנו מאוד מאוד מהר, מקצה לקצה, מאוד מהר, כי פתאום יבוא האדון אשר אתם מבקשים. מגדלים נופלים ב-15 דקות, פחות מהזמן שהבצק תופח. זה הזמן שהמצה הקשרה למאדרין. 15 דקות הכל נופל. הקדוש ברוך הוא מראה לנו, ייגע בערים וישענו. שיש את ההרגשה הזאת, שזה המקום, אז מבינים איך כתוב בספר הדורות, למעלה בקטע 22, והיה זה שנת שינפי, שינפי לפני 400 שנה, ואמר בשם רבו, רבי מאיר ולק, בעל מחבר ספר מאירת עיניים, מה ששכיחים גזרות בקהילת קודש ורמייז יותר משאר קהילות ומדינות, כי בחורבן בית ראשון באו ונתיישבו בקהילת קודש ורמייז, ואחר ככלות 70 שנים גלות בבל, חזרו הגולים לירושלים ולארץ ישראל, ואילו אשר היו בברמאז, לא חזרו לארץ ישראל. וכתבו יושבי ירושלים לאנשי קהילת קודש ברמאז, שיבואו גם הם לישב בארץ ישראל, כדי שיהיו יכולים לעלות 3 רגלים לירושלים, שהיא רחוקה מהם, משם קשה לעשות את זה, ולא השגיחו על זה. וכתבו תשובה, שבו אתם בירושלים הגדולה, ואנחנו נדור פה בירושלים הקטנה. כי באותו פעם היו חשובים מאוד בעיני השר והנוכרים, והיו עשירים גדולים, ובעניין זה נתחדש עליהם גזרות יותר משאר קהילות ומדינות. לא יאומן, מה שחזם מלמדים אותנו. אז גם ברוך השם, גם הדבר הזה מתחזק, שהיום כבר ברור לכל, אין ירושלים קטנה, יש ירושלים אחת. ירושלים בירת הנצח של עם ישראל, של ארץ ישראל. אבל רואים שאנחנו נמצאים בתהליך, שכל הזמן מבינים, איפה המרכז, איפה הבית, איפה המקום. אז לכן מה שבורא עולם רוצה מאיתנו, שרק נתבונן, נתבונן בחסדי השם. מה נתבונן? פלאי פלאים. עד חורבן בית ראשון, היה אסור לקרוא לחודשים בשמות. רק לתת להם מספרים. החודש הראשון, החודש השביעי, למה? לניסן, ליציאת מצרים. כשחזרנו מבבל, בנו את השמות של החודשים, ניסן, יר, סיוון. בכל זאת, עד חורבן בית ראשון, אין שמות, מספרים. שלמה המלך, פעמיים נתן שמות. פעמיים. פעם אחת, הוא התחיל לבנות את בית המקדש, בירח זיו. ירח זיו, זה החודש השני. זאת אומרת, בשמות שלנו, חודש יר, החודש הזה. למה הוא נתן שם? אסור. אומר שלמה, אני אסביר לכם למה. מה זה זיו? זיו זה אור שבא מתוך הטבע. כל יום אומרים בהובה לציון, מלוא כל הארץ כבודו, קדוש קדוש השם מלוא כל הארץ כבודו, מיד מתרגמים את זה לארמית, מליה כל ארה, זיו עיקרי. זיו זה אור שבא מתוך הטבע. שיר הלוויים, כל שבת, בתפילת מוסף, לא היה מזמור שיר ליום השבת, זה היה בבוקר, בעולת התמיד. מה שרו? עזיב לך, שירת האזינו. ראשי התיבות של הקטעים בשירת האזינו, יוצר את המילים עזיב לך. היי, האזינו השמיים וארץ. זין זכור ימות עולם, יוד ירכיבהו וככה, לגמרא בראש השנה, למד א'. כי שבת זה יום של זיו, אור שבא מתוך הטבע. בורא עולם, רוצה שנבנה לו בית. אומר שלמה, נבנה. באיזה חודש? זיו. ירח זיו, כי מה המטרה של בית המקדש? שיהודי יבוא לבית המקדש ויראה אור מתוך הטבע. יורד גשם, יש על המזבח, לא קבטה. יש רוח, עמוד העשן עולה ישר. כל העשר ניסים שקרו, מעולם לא הזיק נחש ועקרב בירושלים. רואים אור מתוך הטבע, לקחת את זה הביתה. כל אחד במשהו מתעסק. לגלות את בורא עולם, כי כל מה שברא הקדוש ברוך הוא, לא ברא אלא לכבודו, להביא כבוד שמיים מכל דבר שעוסקים בו. כל אחד בתחום שלו. זה שלמה המלך ביקש, לכן הוא קרא לחודש זיו, ושזו הכוונה שלו, מתי יסתיים בית המקדש? בירח האיתנים, חודש תשרי, שנולדו בו איתני עולם, זה נותן לנו איתנות וחוזק. פעמיים בחודש הזה זיו, הקדוש ברוך הוא הראה לנו את זיוו לדורנו שלנו, בהי בייר ובכף חד בייר. אור שבא מתוך הטבע. שום הסבר הגיוני אין, איך עמדנו מול רבים, וזכינו לנצח אותם. אף אחד לא יכול להבין איך בשישה ימים זכינו כל כך להתקרב למקום את מקדשנו. אור שבא מתוך הטבע. עזיב לך. אצל משה רבינו כתוב, כי קרן אור פני משה, אומר המהרש"א, זיו פניו, ראו אור יוצא מהפנים. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, חודש אייר, זה חודש שכמה שיותר נרצה, ולו בקצת, לגלות עוד קצת אור של הקדוש ברוך הוא, נזכה להגיע קרוב יותר לאור הגדול, לאור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו. נראה את הדברים מת באופן הזה, בצורה הזאת, נעלל ונשבח את הקדוש ברוך הוא, נודה לשמוע על כל חסדיו, יום יום, כל רגע, כל חסדיו, תארו לכם, עם כל האסון הנורא, שמדי פעם נהרגים, אבל תראו, בתוך האסונות הנוראים שאין לזה הסבר, ואי אפשר בכלל לבטא את הצער הנורא, אבל גם את הניסי, ניסי, ניסים שקורים. איך דברים זורקים מאות רקטות וטילים, מה לא? ואיך בניסי ניסים, עם כל הצער והיגון שרחמנא ליצלן נהרגים, רואים גם את האור של הקדוש ברוך הוא. אימה, חשיכה, איפה, אפלה, ביום ההוא קראת השם ברית עם אברהם. נראה את הדברים מת באופן הזה, נשבח את הקדוש ברוך הוא, נעלל את הקדוש ברוך הוא, וביחד עם זה גם נבקש את מה שאנחנו צריכים עוד. אנחנו ביום יום שלנו נוסיף ולו מעט, אז נזכה באמת עוד בזו השנה לאור השלם של הגאולה, לאור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו.